רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מאורות, מסע של חוכמה, השראה וחיבור אנושי, בהגשת נטע עדני.
בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות ולצופים והצופות שבנו. ברוכים הבאים לעוד פרק במאורות. אנחנו ממשיכים במסע המרתק שלנו בתוך ספר משלי, והיום אנחנו מגיעים לפרק זין. יש לי אורחת הבוקר, ככה, מה שנקרא ברגע האחרון, אבל הכי נכון. אנחנו מדברים בפרק היום על בניית חוסן פנימי, ועל שייכות אל מול הריקנות והבדידות. בעצם הסוגיה שאנחנו מדברים עליה היום זה האובדנות בקרב צעירים. ואיתי הבוקר נמצאת יעל ורדי. יעל, שלום ובוקר טוב. יעל היא מתנדבת בעמותת משה, מילים שיכולות ל...
שעושות הבדל.
אז אני אשמח קודם כל שתציגי את עצמך, כי מעבר להיותך מתנדבת בעמותה, את עושה הרבה דברים נוספים.
תודה, נטע. קודם כל, אני רוצה להודות לך שהבנת שזה צורך השעה. שאובדנות היא משהו שהוא חוצה מגזרים, הוא חוצה חברות, הוא נמצא באמת בכל מקום. וזאת גם הסיבה שאני החלטתי להיכנס ולהתנדב לתנועת משה. זה היה, יש כנס לתנועת משה בכל ספטמבר, ב-10 לספטמבר, שזה יום האובדנות הבינלאומי, וב-24, בעצם אחרי כבר שהייתה מלחמה, הייתי בכנס וראיתי נתון אחד שגרם לי להיכנס לתנועה, שבעצם מאז שפרצה המלחמה כמות הפניות למשה הוכפלה ואפילו הושלשה. ולכן אני נכנסתי להתנדב. רצית כמה מילים עליי. אז אני, מעבר לזה שאני אימא לשתי בנות, בעולם המקצועי שלי אני ב-15 שנים האחרונות מאמנת יחידים וזוגות בשיטת סאטיה של נטלי בן דוד. אני יועצת משפחתית עם תואר שני בלימודי משפחה, מנחת סדנאות, מפתחת תוכן, מלווה בוגרים היום במכינה שנקראת הגרה, של מתמודדי נפש, וסטודנטים לאומנויות, ועוד, זה ככה קצה המזלג.
אז ממש תודה שככה הצטרפת אלינו, ובאמת לאחרונה פורסמו נתונים, והאמת שאני פשוט כל פעם יוצא לי לשמוע ממקור אחר, על העניין הזה שהאובדנות היא נמצאת והיא נוכחת. כל פעם אני שומעת על עיר אחרת, לצערי רק בשבוע האחרון היה על שתי ערים באזור השרון. ואנחנו באמת ככה צריכים להבין מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהדבר הזה ישתנה. אני חושבת שזה קצת האחריות שלנו. אז בפרק שלנו היום שלמה המלך מתאר נער חסר לב שמשוטט בחושך. אז אנחנו כאילו בעצם איזשהו מין משל כזה של קוראים על בדידות, על חוסר שייכות, על הצורך הנואש של כל אחד רגע באיזשהו בית שישמור, שיגן. ובעצם אני חושבת שעמותת משה בעצם עושה את זה, אז אני אשמח רגע שתרחיבי רגע על העמותה עצמה ואיך היא נוסדה, ואז אנחנו נצלול לתוך הפרק.
בסדר. תנועת משה, תנועת משה, שהשם משה יש לו ממש שתי משמעויות. אחד זה ראשי תיבות, מילים שעושות הבדל. ומי שהקימה את התנועה לפני, לדעתי כבר יותר מעשור, זאת גל ניסים עמנואל, בעקבות האובדן שלה, אחיה מושיק, משה, מת מאובדנות. וגל מספרת שבמהלך תקופת האבל שערכה הרבה זמן, או כמה חודשים, אפילו שנתיים, ועד היום, היא הבינה שהיא חייבת לעשות משהו כדי למנוע את זה, ושהיא הבינה שגם יש מה לעשות, שאני חושבת שגם עבורי, כשבעבר, לפני שהכרתי את תנועת משה, העולם הזה של אובדנות נראה כמו משהו חשוך, מפחדים לגשת אליו, הייתה תפיסה, ועדיין לצערי אני שומעת את זה בבתי ספר של יועצות ומחנכות, שמפחדות לדבר על זה בצורה ישירה, אנחנו מדברים על בני נוער, כי מפחדים להכניס רעיונות, מנתיחה שאת נתקלת בתפיסה הזאת נטה, שאומרים בואו לא נדבר על זה, בואו לא נראה את זה בתקשורת, בואו לא נספר.
ואז זה לא קיים.
כן, לא, כי...
לכאורה, כאילו, זה המקום הזה של המנסה.
אז אנחנו ניתן לאנשים רעיונות, ומה שפשוט אני חושבת, אנשים, אני לא יודעת אם זה נובע מבורות או נובע מפחד, אבל זו תפיסה שהיא מוטעת מהיסוד, והיא גם הוכחה במחקרים שהאדם שנמצא בסיכון אובדני, ועוד מעט נדבר מה זה אומר, הוא לא צריך שאם מישהו ישאל אותו על זה ייתן לו רעיון. הרעיון כבר קיים, כי אופציית המוות היא תמיד קיימת לכולנו. אוקיי? האפשרות של לסיים את החיים זה אפשרות שקיימת בכל רגע נתון. החיים הם משהו שאנחנו בוחרים בו. עכשיו, וזאת גם תפיסה שאנחנו מבינים אותה, שבעצם מתחת לכל משאלת אובדנות יש משאלת חיים. ומתוך המקום הזה גל הקימה את העמותה, והיא קראה לזה תנועה, כי אנחנו בעצם מחוללים תנועה דרך המילים, ולכן כל כך התרגשתי שאמרתי אתמול, בואי נעשה על זה תוכנית, כי זה בדיוק המקום שבעצם, וזה המקום להיות בעונים מול התחושה שאנחנו חסרי עונים, מול משאלת האובדנות של היקרים לנו. כי ברגע שאנחנו מדברים על זה, ואנחנו שמים מילים לתחושות של הבדידות, של החוסר שייכות, של המנהרה הצרה החשוכה שנמצא באדם, והוא לא רואה שום אופציה אחרת, כשאנחנו נכנסים למנהרה ורק נותנים לזה מילים, כבר המנהרה מתרחבת. כבר אנחנו בעצם מאפשרים לאיזושהי תנועה במרחב, וזה מה שאנחנו עושים בתנועת משה.
מה זה בעצם סוג של קרש הצלה?
ממש, זה אפילו חבל הצלה, אני יודעת אם אפשר לראות את הסרטון, אם יהיה, אבל יש סרטון של תנועת משה, שממש מראה את חבל ההצרה, ואני אגיד שהמשמעות של המילה משה, ואני מתנדבת כמושה, המצאנו,
מושג.
המציא המילה, שבעצם אנחנו מושים כמו משיתי, את האדם מתוך המיצר, מתוך הקושי, וזה המהות של תנועת משה, שעזרים את זה בכל מיני דרכים, שנפרט אליהם אחר כך.
מדהים. אז באמת שלמה המלך בפרק הזה לוקח אותנו באמת למקום אחר. הוא בעצם עוזב רגע את ההרצאה המוסרית, את התוכן המוסרי, והוא עובר למלך לסיפור עצמו. ממש הוא, הפרק הזה קצת מזכיר איזושהי דרמה, מין מותחן פסיכולוגי. ואנחנו נתחיל, לפני שאנחנו צוללות אליו, אז אני אשמיע את השיר שאת בחרת. זה נקרא ילד של אור, אז את יכולה לספר לנו למה בחרת אותו.
כן, אז ילד של אור הוא שיר שאותי הוא מאוד מאוד מרגש. אני גם אגיד שמי ששותפה, נקרא לזה, זה לא לכתיבת השיר, אבל באמת להפקת השיר, ובעצם השיר נכתב עבורה ועבור הבן שלה, היא רבית לוי, רבית שני לוי, שהיא יסדה את העמותה של אורי, שזה עוד עמותה שאני לפעמים מסייעת שם. נגיד ששאול ורבית, ההורים של אורי, זכנו לברכה, חברים מאוד טובים שלי, ולמעשה זה גם רואים פה איך אנחנו מתוך הקושי, מתוך המשבר, אפשר לצאת למקום של אור, וזה מה שהשיר הזה מבטא. אני נכניס עמותה בתוך עמותה, אבל אני רק אגיד שהעמותה של אור מתעסקת במחקר וסיוע למחלות מיטוכונדריה של התא. אורי נפטר בגיל שנתיים ממחלה נדירה, יש הרבה מחלות נדירות לצערנו, ומה שההורים שלו עשו אחרי התמודדות עם האובדן, זה בעצם הקמת העמותה. לאה שבת וגם שלומי שבת בזמנו כתבו שיר, השיר הזה שנשמיע פה הוא שיר שיצא חדש, ובעצם מדבר על הלקום אחרי הנפילה. בעיניי זה מה שהכי תפס אותי, ולכן...
וזה ממש מתקשר למה שאנחנו מדברות עליו הבוקר הזה.
זה מתקשר לגמרי למה שאנחנו מדברים עליו. שמתוך החושך אפשר למצוא תמיד את האור והתקווה הפנימית.
אמן. אז אנחנו... האזנה נעימה.
עוד בוקר שוב מופיע בלי להתייאש, מאיר על מה שיש, ויש כמו מים. קמתי חזקה היום לא במקרה, רציתי שתראה דרך השמיים. בחירות, בחירות בתוך מעגלים של אומץ וכאב. אורות, אורות, האושר בגלים ממתין שנתעורר. אמרת אמא אל תהיה עצובה, אתה עדיין מלמדני אהבה. שנים שכבר שואלת כבר יודעת איך ולא למה, שנים שכמה שנופלת אוי ככה כמה, ואתה מחייך, מחייך לי מלמעלה. עיניים של אור, ילד של אור. איש אחד אמר לי שאין טעויות, אוי כמה זה כאב לי, לא כל אחד יבין. אנחנו אוסף של אמת בתוך הסתברויות, וככה פחות רע לי, הדרך היא שלי. אתמול דיברתי לירח, גם הוא חבר שלך, גם הוא זורח בחולל מתוך החשיכה. אמרת אמא אל תהיה עצובה, אתה עדיין מלמדני אהבה. שנים שכבר שואלת כבר יודעת איך ולא למה, כמה שנובל טוב, אי ככה כמה. ואתה מחייך, מחייך לי מלמעלה. עיניים שלו, ילד שלו. עיניים שלו, ילד.
שאני ראיתי את הנשימה הזו שלקחת, וזה כל כך נכון, ובאמת מול העיניים שלי הייתה התמונה שלו, אז באמת יש בו איזה משהו כזה שאתה נמשך להתבוננות בו. אז יהי זכרו ברוך. אנחנו מתחילות את הפרק בעצם בחמשת הפסוקים הראשונים, בני שמור אומרי ומצוותיי תצפון איתך, שמור מצוותיי וחיה. ותורתי כאישון עיניך, כשרם על אצבעותיך, כתבם על לוח ליבך. אמור על החוכמה אחותי את, ומודע לבינה תקרא. לשמרך מאישה זרה, מנוכריה, אמריה, החליקה. בעצם בפרק הזה, הוא אומר, העולם בחוץ מלא באיזושהי חלקלקות, ולכן אנחנו נדרשים להגנה מקסימלית. ואחד הדימויים שהוא מדבר עליהם, בתורתי כאישון עיניך. הוא בעצם מסביר על זה, האישון הוא החלק הרגיש והחשוב ביותר בעין, והוא מוגן על ידי אפפיים. אבל הוא אומר לנו, גם החוכמה צריכה להיות לכם האישון. וכשאנחנו מדברים עכשיו על הנושא הזה של אובדנות, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לראות, לראות את מי שמולנו. יצא לי לראות השבוע, איזשהו קטע באינסטגרם, שבעצם, אם אני לא טועה, בחורה בשם בינדר, שבעצם נתנה סימנים, בעצם שהם עם כל מיני אימג'ים וטקסטים כאלה ואחרים, שבעצם הם אומרים, שימו לב כהורים, תזהו את הדבר הזה. זאת אומרת, יש כל מיני סימנים כאלה שאתם יכולים לראות, שאתם רואים, אם הילד, הילד, הילדה, לא משנה, מגיבים באופן הזה, תדעו שזה סימן. זה ממש ככה איזשהו אלמנט כזה שאתה יכול ללמוד אותו. ממש צריך ללמוד את הדבר הזה. זה כאילו הרי שפה נוספת שיש לנו, השפה הטכנולוגית, והתגובות הן עוד אמצעי שאנחנו יכולים לזהות את הדבר הזה, ואנחנו באמת צריכים לראות. ואני אשמח שתרחיבי כאילו איך אתם בעצם, איך אתם בעצם מוצאים את הדרך. כי אני מניחה שפונים אליכם, אבל אני אשמח ככה לשמוע קצת יותר ממך, יעל.
אז אני מסכימה איתך שקודם כל הראייה, וראייה זה גם הקשבה, זה התבוננות, זה ממש לתת תשומת לב שהיא מבחינה. אנחנו יכולים להבחין, בחברה שלנו, בין אם זה בבית שלנו, בין אם זה במקום עבודה, בין אם זה בני נוער בבית ספר, ולהקשיב לסימנים. ואני, הסימנים הם גם לא, הם לא, הם סימנים שאני מניחה שכולנו רואים אותם, שזה למשל ההסתגרות, ההתבודדות, אדם, אפילו נער או ילד ש... ואנחנו שומעים את זה בתוך המעגלים, תכף אני אגיד מה זה מעגלים של משה, זה שיכולים להיות, יכול להיות נער שהוא היה מצטיין וחברתי, ונמצא בפעילויות והולך לחוגים, ופתאום הדבר הזה הולך ופוחת, והוא מוצא את עצמו, רואים אותו יותר בחדר, יותר מסתגר, לא משתתף בפעילויות חברתיות, הדיבור הוא דיבור קצר, דיבור לא משתף, דיבור שהוא מרחיק, שתיקה, לא רוצים לדבר, התנתקות, זה כבר בהתנהגות, איך אנחנו יכולים לשים לב שיש שינוי בהתנהגות ושזה ידליק אצלנו איזושהי נורה, ותכף אני אגיד מה אנחנו עושים עם זה, אוקיי?
אז באמת,
זה סימן.
אז באמת גם הוא השתמש בדימוי, אמור לחוכמה אחותי את. אז אם אנחנו מדברים על המעגלים האלה, זה רגע איזשהו משהו שהמשפחה, הגרעין המשפחתי, יכול להבחין בסימנים הקטנים האלה, כמו שאת אומרת.
נכון.
מספיק
לא
שהרגע לשים לב לזה.
זה כל מי שהילד נמצא איתו במגע. אנחנו מדברים כרגע על בני נוער, אבל זה לא רק בני נוער. כל מי שהאדם נמצא איתו במגע. זה בבית ספר, זה חברים,
עבודה.
זה חוגים. זה עבודה כמובן, אנחנו אנשים נמצאים, אנחנו אנשים נמצאים בחברה של אנשים, אנחנו יוצאים מהבית בדרך כלל, אפשר לראות בסביבה שלנו שכן, זאת אומרת איזשהו שינוי במשהו שהיה שקשור להסתגרות ולהרחקה ולמקום של, זה סימן אחד. דבר נוסף זה גם כמובן דיבור, אנשים אומרים משפטים כמו, נמאס לי מהחיים, אני לא רוצה יותר לשמוע, אני לא יכול יותר, די, אפילו להפריח לחלל העולם, אני רוצה למות, נכון? אנשים אומרים, משפטים שנאמרים, בטח בני נוער יכולים גם בלעת הרגע, מתוך כעס, מתוך זעם, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה בבית, הטריקה הדלת הזאת, לא רוצה לראות אותך יותר, שונאת אותך, נמאס לי ממך, אני רוצה למות. זאת אומרת, משפטים שאנחנו שומעים מצעירים, אני גם אימא לצעירות, זה משפטים שנאמרים בבית, ואני יכולה להגיד שגם אני כאימא, אתם מתייחסים לזה כטוב, גיל ההתבגרות, טוב, יעבור, טוב, זה משהו כזה, טוב, לא באמת מתכוונת. ומה שאנחנו אומרים בתנועת משה, וזה מה שאנחנו גם מלמדים את הקהילות, אני רגע אפתח פה סוגריים ואני אגיד שזה לא רק משפחה, אנחנו מדברים על יצירת קהילה, כי אנחנו יודעים שאובדנות הוא אירוע רב נפגעים. ובתנועת משה יש מספר, 136 אנשים נפגעים מכל אירוע אובדנות של אדם אחד. זה המון.
וואו.
כי זה מה זה 130? זה הקהילה, הבית ספר, תחשבו, אותו נער ששם קץ לחייו, ואנחנו אומרים מת מאובדנות דרך אגב, ולא התאבד. ואני גם יכולה להרחיב להסביר למה זה משנה בתפיסה. אבל אותו נער שמת מאובדנות, אז תחשבו על כל הבית ספר, גם מי שלא הכיר אותו ברמה האישית, אבל כל הילדים בשכבה, כל המורים, השכונה, ברור בני המשפחה הקרובים, ההורים של הילדים שהיו איתו בבית ספר, זאת אומרת, האירוע הזה הוא פוגש את כולנו. וכשאנחנו מדברים על אירוע רב נפגעים, אז אנחנו גם יודעים, אומרים, אוקיי, בואו ניקח את הנפגעים הפוטנציאליים, ולפני שהאירוע הזה קורה, נרתום אותם למניעה. ופה נכנסת הקהילה. זה המודל שהוא מייחודי למשה, שנקרא רופינג. כן,
זה אז, ש... לא, אז מה שאני אומרת זה שבאובדנות, במקרה האחרון שהיה בהוד השרון, אז אוטומטית קראו לתלמידים באותו בית ספר, והייתה שיחה. אבל הייתה לי שיחה אחרת עם חברה שגרה גם כן בהוד השרון, והיא אמרה לי, אבל גם הבן שלי מכיר את אותו ילד. זאת אומרת, ולהם לא חשבו לעשות איזה משהו באותו הרגע. זאת אומרת, הילדים האלה, בתוך עיר, הרבה פעמים, אפרופו קהילה, נפגשים בכל מיני הזדמנויות, אם זה בתנועות הנוער, וזה לא בהכרח רק במסגרת בית ספרית. אז באמת, כמו שאמרת, קהילה, צריך לחשוב בעצם על כל שכבת הגיל הזו. זאת אומרת, גם אם עושים איזשהו מעשה, רגע כאילו מצריך להתייחס לכולם. עכשיו גם העניין הוא שכמו שנתת ככה דוגמאות של הטריקה הדלת ושל די נמאס לי וכאלה, אני חושבת שהרבה פעמים כאילו אנשים לא רוצים לייחס את זה למקום הקיצוני, כי אומרים, אוקיי, אבל זה משהו שעובר, כי גם אני הייתי בנועה, אני הייתי נערה, אני זוכרת מה זה, אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה עובר, זה כאילו פייז כזה, זה לא באמת משהו שנשאר. אבל כן,
נדע.
מה?
נכון, זה נכון, אז באמת שאלה, איך נדע?
בדיוק.
איך נדע? איך נדע עם הטריקה הדלת והמשפט הזה של בא לי למות ואני לא יוצאת מהחדר, אפילו לא לאכול, ואנחנו רואים בני נוער שהם מסתגרים, ויש היום גם את המחשבים ואת המשחקים, אז איך אני כאימא, או איך אני כמורה, שאני רואה את הילד כאילו כל היום גם בבית ספר עם הראש ככה, ושם את הכובע ומצייר ציור, איך נדע? איך נדע אם יש לו מחשבות אובדניות, או שזה משהו אחר, איך נדע?
נכון, וזה באמת קשוח, כאילו, אנחנו צריכים ללמוד את זה, פשוט צריכים ללמוד את זה, ואחד, לא לפחד לדבר על זה, כמו שאת אומרת.
בדיוק.
כי זה ה... זה.
אז זה התשובה לאיך נדע.
בדיוק. בדיוק. Okay. ולראות, לראות, תמיד להקפיד לראות את האנשים סביבנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה עם השיר הבא שבחרתי, זה שמור על העולם ילד, זה שיר של דוד דהור, אבל הפעם עם גרסה, עם בנימין לוריה, שעושה את זה בעצם עם גרסת הסטיקרים. ממליצה ככה להקשיב, זה בעצם עם כל הסטיקרים שככה של המלחמה האחרונה שלנו, ואנחנו נשמע את זה, שזה נשמע אחרת, אבל זה בסוף מה שאומר השיר, אנחנו מדברים על איזושהי הגנה שנדרשת לכל ילד בעולם, לכל אדם. זה הזנה נעימה.
זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח, בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. נאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו.
תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים.
למעלה. מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר, לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה. תצחק, תהיה עצמך. כן, בלי לבקש תמורה. תחשוב טוב על כל אדם. אמונה זה איך אתה חי. היה השינוי שרצית להיות בעולם. תחיה חיים של שליחות. חיים מלאים משמעות. להאמין שיש טוב בעולם. כי זאת המהות.
תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים.
כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר. עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב, לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי אני אוהב אותך.
We'll be right back. תלכי.
אז אנחנו בסוף מצליחים, ואנחנו עושים את זה באמת דרך קהילות. אני באמת חושבת, יש כוח לקהילה. אנחנו נמצאים בעידן שככה הכל עובר לטכנולוגי, אבל אנחנו צריכים לזכור שבסוף אדם רואה אדם. וזה הדבר ממש הכי חשוב. אז בקטע הבא שלנו בפרק, יש את הפסוקים מתחילים כי בחלון ביתי, בעד אש נביא נשקפתי. ויראה בפתעים, אבינה בבנים, נער חסר לב, עובר בשוק, אצל פינה, בדרך ביתה יצעד, בנשף, בערב יום, באישון לילה, ואפלה. וזה כאילו ממש מתאר עכשיו, זה נער חסר לב, לב הוא בעצם דעת במשלי. אנחנו מדברים על עובר בשוק, הוא מתבונן כזה מבין חלון, אבל אנחנו בעצם חושבים על זה שבעצם בלילה, באפלה, יש איזשהו מקום כזה שככה, לפעמים באמת מי שנמצא במקום האובדני הזה, הוא נמצא באיזשהן פינות אפלות. ומה שקורה לנו יותר, זה לא בהכרח יהיה ברחוב, או בשוק, או בפינה, או בפעמים זה ברשת. זה באיזשהו שיטוט אינסופי בטיק טוק עד 3 לפנות בוקר, למלא איזה חלל שיש בלב, ואנחנו צריכים באמת ללמוד את הסימני העזרה האלה. הוא אומר ככה, באישון לילה ואפלה, החושך הזה הוא בעצם איזושהי מטאפורה למצוקה רגשית עמוקה. אז מה עם סימני העזרה? כאילו, שאנחנו כמבוגרים או כחברים או כקהילה צריכים לזהות אצל אדם שנמצא בשלב הזה של האפלה שלו.
זה, כמו שאמרנו קודם, סימני עזרה הם ההתנהגות שאנחנו מבחינים בה, רמת התפקוד שמשתנה לפעמים, כמעט תמיד, אבל לא תמיד, אני אגיד. ולהתייחס גם, אולי קצת נדבר גם על הרשת ביטחון שאנחנו רוצים לייצר, שחלק ממנה זה גם אמצעים פרקטיים. מה זאת אומרת? אם יש לנו בבית כלי נשק, והיום בהרבה בתים יש כלי נשק, אז אנחנו צריכים לדאוג שהם לא יהיו קלים למציאה ונגישים בדיוק. אז זה כבר חלק ממה אנחנו צריכים לעשות, זה צמצום. צמצום האמצעים שיכולים לפגוע, להשתמש לפגיעה עצמית, כדורים, אם יש הרבה כדורים בבית, כדורים תרופות. אני חשוב להגיד שיש הבדל בין ניסיון אובדני, כמובן, למעשה האובדנות. ואני אגיד שמכיוון יש פה משהו גם שאנחנו יודעים בסטטיסטיקה של הבדל בג'נדר בין גברים לנשים, בין בנים לבנות, שבגלל שבנים פחות מדברים, וכמו שאמרנו, השתיקה, ההדיפה, הצורך, עזבי אותי, לא רוצה לדבר, ובנים פחות משתפים גם בשיח, לא מראים רגשות, פחות מתפרצים, אז לצערנו הרב, ברמת הנתונים, גברים הם בסיכון אובדני גדול יותר מנשים, אמנם נשים יותר מנסות, אבל גברים יותר מצליחים.
וואו.
כן. וזה כבר גם לקחת בחשבון שאם יש לנו, ככל שאנחנו שמדברים יותר ומוציאים יותר, אז אנחנו מבינים שרמת הסיכון האובדני יורדת. ואחד הדברים שאיך נדע, כמו ששאלתי קודם, ומשהו שאנחנו מלמדים גם במעגלים ומדברים על זה בתנועת משה, זה השיח הישיר. הדבר הכי חשוב למניעת אובדנות זה לדבר על זה. לא להתבייש, לא לחשוש מלשאול שאלה ישירה. אם אני צריכה להגיד פה כלל, מבחינתי, אם אני שומעת שמישהו בסביבה שלי אומר, אני רוצה למות, אני מיד עוצרת. אני לא אקל בזה ראש, גם אם זה ילד בן 10, בן 6, בן 8, בן 12, בן 16, בטח אדם מבוגר, אוקיי? גם אנשים קשישים, אנשים מבוגרים, אנשים זקנים, שיש לכולנו הורים ודודים ושכנים, ואם אומרים אני רוצה למות, מבחינתי זה הזדמנות להתייחסות. כשבן אדם אומר לי, אני רוצה למות, זה סימן שהוא רוצה שאני אדבר איתו על זה. ככה אני, ככה אנחנו מלמדים במשה, וככה אני גם יעל עושה. אם מישהו אומר, אני אשאל אותו, איזה תודה, אני אגיד לו, תודה שאמרת לי את זה, תודה ששיתפת אותי ברצון שלך. בוא נדבר על זה רגע. בוא תרחיב, מה התכוונת? מה זה אומר, אתה רוצה למות? אני גם אשאל, יש לך תוכנית? יש משהו שאתה חושב עליו קונקרטית? וזאת שאלה שהורים צריכים לדעת לשאול את הילדים שלהם. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו יודעים, שאנשים שרוצים למות, הם לא רוצים להכביד. הם מדברים על אי-הכבדה. אני לא אכביד עליו הקרוב אליי. אז יש פה תנועה שהיא לא קשה, היא קשה, היא לא קלה לעשייה. אבל הנשימה הזאת של אני פה בשביל לשמוע, אז אתה לא מכביד עליי, אתה יקר לי, אתה יקרה לי, אני רוצה שתגיד לי, כי אני רוצה להיות איתך. אז זה ממש חיים ומוות, זה הבדל. השאלה הזאת והמסר הזה, אני איתך, אני רואה שקשה לך. בני נוער שמסתגרים בחדר, לא, למה, יש הורים שאומרים לי, אבל אני לא רוצה להפריע לו בפרטיות, אני מכבד את המרחב, מכבד את השקט. זאת אומרת, אפשר לכבד, אבל עדיין להיות שם. להיות שם זה דרך זה שאני מסתכלת, שאני שואלת, זה לא, הורים אומרים, אני מפחד להציק לו, אני לא רוצה לחפור. אז זה נורא מעניין שמבחינתנו התעניינות על משהו שהוא רגשי, שהוא קשה, יכול לחוות כחפירה. ואני מזמינה אנשים ששומעים אותנו ומרגישים את זה לגבי הילדים שלהם, לשאול את עצמם כמה קשה להם לשמוע שקשה למישהו קרוב, וכמה זה מפגיש אותי עם חוסר אונים. אולי אני פוחדת לשמוע שהילדה שלי כל כך קשה לה, כי אני נורא רוצה לעזור לה, ואני רואה שאני לא מצליחה לעזור לה. אז אני אומרת שהעזרה הכי טובה לאדם שקשה לו, זה להיות איתו בקושי ולהקשיב לו. ואם זה לשים יד, אנחנו מדברים על הזנה, על לדאוג לקיום הבסיסי של אוכל, של מרחב נקי. זאת אומרת, זה דברים שמה אנחנו יכולים לעשות לאדם שאנחנו רואים שהחיים נהיים קצת גדולים עליו, וזה בא לידי ביטוי בלא לצאת מה, כמו שאמרנו, לפעמים לא לצאת מהמיטה, לא לצאת מהחדר, להימנע ממפגשים עם אנשים. אז זה יכול להיות גם בתנועות קטנות, בדברים עדינים, זה מה שעושה את ההבדל.
אגב, אחד המחקרים המכוננים של אמיל דורקהיים, שעוסק בהתאבדות, הוא מדבר על זה שההתאבדות היא פעולה עצמית, אבל היא מושפעת מלכידות חברתית. זאת אומרת, אגב, דיברת על אנשים בגילאים מבוגרים יותר, אז יצא לי גם לשמוע סטטיסטיקה שאנשים בני 70 פלוס, לא מעט נוטלים את חייהם. זאת אומרת, הם מרגישים באמת באותה הבדידות הזאת. כאילו שהם, ואז כזה הם אומרים, אוקיי, אולי זה מה שישכיח את כל הריקנות. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל, ואנחנו מכירים המון המון תוכניות כאלה, וזה התחיל בשלב הקורונה. וגם קצת נמשך בתקופת המלחמה. על כל מיני תוכניות כאלה שנקרא למשל חיבורים. זו אחת התוכניות שאני מכירה מתל אביב, שבעצם תושב אחד היה מתקשר לאדם מבוגר מסוים, ופשוט שומר על קשר באופן קבוע. ויש בזה רגע איזה משהו, אז נכון שיש אנשים ויש בני משפחה והכל, אבל לפעמים הם לא נמצאים ביום יום. או מספיק שהם...
אני רוצה לחבר את זה גם למשהו שאם ניקח את זה כמשפחה, אז יש גם הרבה פעמים אני שומעת מהורים שהם לא רוצים להכביד על ההורים שלהם ולשתף אותם שיש לילד שלהם מצוקה לנכד. זאת אומרת, יש במשפחות מן איזה, לפעמים הסתרות כאלה. עכשיו אני אומרת, תחשבו איזה דבר גדול זה, לשתף את הסבא והסבתא, שגם הם חווים בדידות, וגם הם כבר לא תמיד מרגישים רלוונטיים, ומה המקום שלהם במשפחה, בזה שלנכד או לנכדה יש מצוקה, וגם ולא במקרה, הסבא והסבתא גם פנויים יותר, ויש להם זמן להיות עם הנכד. אז פה אנחנו מדברים על הקהילתיות, על היצירת המעגל הזה של... אנשים שנמצאים ביחד למען האדם שנמצא בסיכון אובדני. כי אובדנות אסור להחזיק לבד, אסור, אני ממש אסור, לא משנה אם אני, גם אם אני כמטפלת, כמאמנת שומעת, שמישהו רוצה, אני לא אחזיק את זה לבד, אני תמיד אדאג שמישהו יהיה איתי בדבר הזה, ואותו דבר גם במשפחה. זה נטייה ההפוכה מאולי הדבר הטבעי שיש לנו בבושה, בהסתרה, בלפחד לדבר על הדברים, לא להכביד. אז אנחנו אומרים במשה, בואו, אתם תהיו הנפגעים, אם חס וחלילה יקרה פה אסון. בואו תירתמו, וביחד אנחנו בעצם מלמדים דרך המעגלים במשה את איך מחזיקים אובדנות ביחד. איך מדברים על הדברים בצורה ישירה.
ובעצם החיבור הרב דורי הזה, הוא יכול לעשות את השינוי המשמעותי.
ממש.
אני, בתל אביב עכשיו יש תנועת נוער רב דורית, שנקראת סבא סבתא.
נכון.
יצא לי רק לראות ככה בהיילייט, אבל אני לא ממש מכירה את זה. אבל זה כנראה, זה גם מעניין, כי כאילו, מי יבחר להגיע בכלל? רגע, אני שואלת זה. יכול להיות שבאמת זה מישהו שיותר חסר לו רגע הזמן משפחה. כי הורים עסוקים בפרנסה, במחויבויות, מג'נגלים בין אלף ואחד דברים. אנחנו נמצאים בתקופה שאנשי מילואים, יש לנו כל כך הרבה אנשי ונשות מילואים, והמון שעות שבעצם ניתנות למשהו אחר כרגע, אבל בתוך הבית הדברים מתנהלים, והדברים לא תמיד מתנהלים רגיל. זאת אומרת, כל הבית משתנה. ואנחנו יודעים על זה כי ההיקף המילואים הוא סביב ה-360 אלף, בשנתיים פלוס האלה, וכל בית מושפע. אין ספק, כאילו. את דיברת קודם על הסטטיסטיקה הזאת, אבל של מי מושפע מאובדנות, אבל גם כל בית מושפע, כי רגע אנשים עסוקים מול היומיום שלהם, כי יש גם עבודה, ויש גם לימודים, ויש גם זה, וכאילו, התנועות האלה הן מאוד מאוד מרובות בתוך הבית. הרבה פעמים יצא לי לשמוע אנשים שאומרים, רגע, כשהוא חוזר מהמילואים, אנחנו צריכים להתרגל מחדש בתוך הבית, לנוכחות בכלל. זאת אומרת, אז באמת אנחנו נמצאים בתקופה של המון המון רעש כזה, גם בתוך הבית, גם בתוך הקהילה. ואנחנו צריכים לפעמים רגע למצוא את הדרך הנכונה, למצוא איזשהו שקט פנימי, וזה די מוביל אותנו לשיר הבא, ובחרתי שזה נקרא, הנה באו הימים של יובל דיין, וזה בדיוק...
אני רק אתפרד כרגע.
אז שוב, נכון? אבל אני כן רוצה שתגידי לנו איך אפשר להגיע אליכם, כאילו איך מגיעים אליכם,
אז מגיעים אלינו בפנייה ישירה, יש מספר טלפון ששלחתי לך, אז אני יכולה להגיד אותו.
כן, תגידי, תגידי, זה טוב.
אז אני אקריא אותו, שקודם כל זה דרך פנייה בוואטסאפ, ויש לנו מערך שלם שחוזר, קובעים שיחה אישית ומערך מקצועי מאוד, 050-999-0940, זה מי שהצליח לרשום יופי, וגם לרשום בגוגל תנועת משה. יש לנו עמוד בפייסבוק, עמוד קהילה, שגם שם אנשים מביעים את המחשבות ואת את הלבטים, ויש לנו מענה רשתי, וכמובן, וגם אתר, אפשר למצוא אותנו גם ברשת, אז זה בעצם משה, מילים שעושות הבדל.
תודה רבה יעל, תודה שהצטרפת אליי בבוקר הזה.
יאללה, נטל. עבודה מבורכת שאת עושה, וגם אני מאוד נעים לשמוע את החיבור למשלי, ואיך שאת לוקחת את זה, מי הכתובים, אל העולם הנוכחי, מאוד מעניין. תודה.
תודה רבה, והמשך יום נעים.
גם לך.
נצא להאזין לשיר, הנה באו הימים, של יובל דיין.
אמרתי כבר הכל, נשאר לי להקשיב. הים נגמר בחוף, החורף באוויר. הכל פועם נכון, נשאר רק להקשיב. בתוך עולם של חול, חיפשתי את הקווים. הלכתי קצת רחוק, ניסיתי להתאים. כאב לי אז מאוד, ואין את מי להאשים. ביטחון תרוח, כל השאר בטוח יעבור. לא ויתרתי מבפנים, השארתי קצת פתוח, והשאר הגשם ישטף. שיגעון, הרעש מבפנים, בסוף מגיע סוף, הלב גם הוא יחליל, הכל פועם נכון, נשאר רק להשלים. הנה באו הימים, רק לתפוס נכון את הרוח, כל השאר
משווים. אז בחלק באמת המרב השעה שלנו הייתה עם יעל, ושוב אני יעל ורדי, ואני שוב מודה לה על, על ההצטרפות לבוקר הזה. בחלק הנוסף שלנו, הולך אחרי הפתאום, כשור אל טבח יבוא, וכעקס אל מוסר אביל, עד יפלח חץ כבדו, כציפור מהר אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא. מין, אנחנו מדברים על נערים, על נוער בכלל, ויש איזשהו, הנער פה משתכנע, הוא הולך אחרי הפתאום, איזשהו חוסר שיקול דעת, אין דחיית סיפוקים. בעצם הדימוי הזה של הקס, רשי ואיבן עזרא אומרים שזה בעצם צמיד רגל כבד שהיה מגביל את צעדן של אנשים. וכאן הנער מהצד השני, הוא רץ אחרי הפיתוי. אבל בעצם הריצה אחרי הפיתוי הופכת אותו דווקא לכבול. הוא חושב שהוא בדרך לחופש, להנאה, אבל הוא בעצם כבול. הוא בעצם איבד את החירות שלו. ואחר כך זה ממשיך באמת עם הכציפור, או מהר אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא. וזה ככה קצת מהדהד לנו את הנושא של האובדנות שאיתו התחלנו את הבוקר. לפעמים אדם הולך אחרי דחף רגעי, ייאוש זמני, איזשהו פיתוי שקרי שזהו, הוא יסיים את חייו בצורה כזאת שזה יקל עליו. אבל כמו שאמרה יעל, כל השפעה כזו, כל פעולה כזו של אובדנות, היא משפיעה על 136 אנשים סביבו. אז אנחנו ככה היום מגיעים מהר מאוד לסוף השעה שלנו, אבל אנחנו, כן, אני רוצה להמשיך דווקא לתמונה האחרונה של הפרק, איזושהי אחריות של כולנו. ואתה, בנים שמעו לי, והקשיבו לאמרי פי, אל ישת אל דרכי הליבך, אל תטע בנתיבותיה, כי רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה, דרכי שאול ביתה, יורדות אל חדרי מוות. ובעצם הפרק מסתיים באיזושהי קריאה דחופה. ואתה, בנים שימעו לי, זו כבר לא עצה פרטית, זו קריאה ממש לדור. מהיחיד אנחנו הופכים כאן לרבים. רבים חללים מפילה במושגים של עולם של אובדנות, יש איזשהו עניין של הדבקה חברתית. זאת אומרת, כשאנחנו שומעים, הרבה פעמים אנחנו שומעים על אובדנות מסוימת, על התאבדות של מישהו, ואז אנחנו שומעים על עוד אחד ועוד אחד, וזה כאילו איזשהו משהו כזה שהאם זה הופך להיות סוג של מגפה. הייאוש שמשתלט, הבדידות שנמצאת במרחב, ולנו יש אחריות, יש לנו ממש אחריות רגע לשים לב ולהיות בית לאנשים, גם אם אנחנו לא בהכרח מכירים באופן ישיר, להיות ערניים, להיות ערניים כדי שבאמת לא יהיה מצב של להגיע לאיזושהי פינה חשוכה. אבל גם פה אנחנו בעצם בסוף של הפרק, אנחנו גם מבינים שיש גם המון תקווה מהמקום הזה. דווקא כי אנחנו יודעים שכקהילה, כחברה, הלכידות שלנו היא יכולה לשנות את הסטטיסטיקה. וכשאנחנו בונים חברה או בונים קהילה, אנחנו צריכים רגע לזכור שאנחנו צריכים להשקיף מאותו חלון שהוזכר בתחילת הפרק, אבל אנחנו יכולים ממש לעזור להציל נפשות. אז לפני שאנחנו נשמע את השיר האחרון שלנו לפרק הזה, אין ספק שאנחנו כאן עם פרק שהוא מאוד קשוח ונושא, שהוא לא קל, הוא לא קל לדבר עליו, אבל הוא מאוד מאוד חיוני. אז השיר הזה יוצא לאור של אהוד בנאי, שזה בעצם מדבר על דרך, על יציאה מהחושך אל האור. וזו התנועה קדימה, כמו שהזכירה, זה נקרא תנועת משה, ויש איזה שהן מילים שככה מניעות קדימה, למרות הסכנות, למרות הקושי, אז יוצא לאור. האזנה נעימה.
זה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עלייך, עלה עליו עכשיו, מתחיל כאן כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר חותך באוויר בין אנשים יוצא לאור אל חיים חדשים
אז אם אתם שמעתם אותנו הבוקר ושומעים עכשיו ומרגישים שהסמטה חשוכה מדי, שהבדידות גדולה מדי, אל תישארו לבד. יש אנשים שאתם חשובים להם, שרוצים לסייע לכם, ובכל הזדמנות תזכרו שניתן לפנות לערן בטלפון 1201 או למשה, מילים שעושות הבדל. יש המון אנשים טובים שמתנדבים כדי להיות לאוזן עבורכם. ואנחנו נעבור לסרטון קצר שבעצם תנועת משה הפיצה על הדבר הזה. אז צפייה נעימה למי שרואה. חשוב, חשוב מאוד. שומעים? בוקר לא פשוט, בוקר שמדבר על הדברים הכואבים, אבל חשוב מאוד לא להתעלם, להיות קשובים למי שסביבנו. לפעמים בחיוך אחד אתם יכולים לשנות יום של מי שלידכם. אני הייתי נטע וזו הייתה מאורות. ושוב תודה ליעל ורדי על בוקר שחיבר אותנו. לכמה אנחנו צריכים להיות קשובים וערניים. ותזכרו, תמיד, תמיד יש איזה אור, ולו הקטן ביותר, שיכול לעשות שינוי. אז יהי רצון שיהיו מאורות טובים על כולנו, ולהתראות בשבוע הבא.
Radio Soul.